כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
חבר הכנסת אלי ישי יודיע ביממה הקרובה על פרישתו משס, על פי מקורביו, ישי יקים מפלגה חדשה, למרות שעדיין קיימת אפשרות כי יחבור לאורי אריאל. יושב ראש שס אריה דרי הציר הערב שוב כי הוא הציע מספר פעמים לישי להיות מספר 2 ברשימה ולכהן כשר בממשלה הבאה, אולם ישי טרם נענה עד כה להצעה. שעת חברי סיעת ש"ס חתמו היום על הצהרה לפיה הם מקבלים את מרות מועצת חכמי התורה ואת הנהגתו של אריה דרי וקוראים לאלי ישי להישאר במפלגה. וביהדות התורה גורמים בכירים אומרים כי הסיעה מקיימת מגעים עם ראשי חב"ד במטרה לזכות בתמיכת חסידי חב"ד ביהדות התורה בבחירות הקרובות. המסע ומתן בין הבית היהודי לתקומה של אורי אריאל עולה על סרטון, הוויכוח המרכזי גם על שריונים ובעיקר על קווי היסוד של המפלגה. שני הצדדים ייקחו פסק זמן וינסו לחדש את השיחות ביניהם רק אחרי קיום הפריימריז של הבית היהודי. ובמפלגת העבודה עוד שורה של חברי כנסת מותחים ביקורת על ההסכם שעשה יושב ראש המפלגה יצחק הרצוג עם ציפי לבני. הביקורת עדיין שקטה הם אומרים, אבל בקרוב היא תצוף על פני השטח. והרבנית עדינה בר שלום, ביתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, הצהירה היום במסיבת עיתונאים במשרדי ש"ס בירושלים כי תעמוד בראש ועדת נשים שתייעץ לסיעת ש"ס בסוגיות הקשורות לקידום מעמד האישה החרדית. המהדורה המרכזית כאן בקול חי, העורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני מנדי אור, כאן באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. סיעת ש"ס לפני הכרעה בעיקר בסוגיית אלי ישי. מקורביו אומרים כי הוא כבר בחוץ, הוא פורש, יודיע כנראה מחר על פרישתו מהסיעה, לאן ילך, האם יקים מפלגה חדשה או שיחבור לאורי אריאל. אבל אלו שעדיין דורשים ומנסים לעשות שלום בש"ס לא נואשו, ושוב מנסים לנהל מסע ומתן בין חבר הכנסת אלי ישי ואנשיו, לבין אריה דרי ואנשיו, כאשר בתווך ישנם את מועצת חכמי התורה שהם כרגע מנהלים את העניין הזה. אנחנו שומעים כי בשעות האחרונות אין פריצה דרך של ממש, למרות עוד ועוד דברים שמתקבלים על ידי שני הצדדים, גם כדרישות וגם כהסכמים. גם נדבר וגם נברר בהמשך האם המסע ומתן הזה באמת הבשיל ולא מצליח להגיע לכדי איזושהי תוצאה משמעותית, וגם בעיקר לאן פניו של אלי ישי מועדות, האם להקמת מפלגה עצמאית, האם להצטרף למפלגה קיימת, האם לחבור לתוך פלגים ביהדות החרדית כמו למשל סיעת בני תורה וחבד ואחרים. על כל אלו במהדורה כמובן בהמשך. אנחנו נפתח את תחילה עם מני גרה פרשננו. שלום מני.
ערב טוב אבי.
מני, אתה נמצא דקות אחדות אחרי סיומה של מסיבת עיתונאים במשרדי ש"ס.
אכן, סמוך מאוד לש"ס, ומה שצריך לומר הערב הזה, שאין ספק שדרי מצליח לפרק מכשולים לש"ס, האחד אחרי השני, אמנם המכשול המרכזי עדיין לא נפטר, ואני חייב לומר בערך כמו שרמזת, שיש עדיין סיכוי ויש עדיין גורמים שסובבים בין שני הצדדים ומנסים למצוא פתרון לבעיה הזו. בכלל יש מי שסובר שהכותרות הצעקניות שאנחנו רואים ביממה האחרונה נועדו למעשה להעלות את המחיר, להביא את הכל לסף של פיצוץ, ואז אולי להביא לאיזשהו מצמוץ שכל צד ימצמץ לכאן או לכאן, ואז להגיע להסדרה. האם זה יקרה או לא, אני חושב שהיממה הקרובה היא הקריטית, אני לא בטוח שבתוך יממה תהיה לנו תשובה חד משמעית, אבל היממה הקרובה קריטית. אבל בלי קשר לאלי ישי שעל זה נרחיב בהמשך, צריך לדבר על מה שאריה דרי עושה בתקופה האחרונה, ורואים באמת שכשדרי מגיע לתקופה הזו של הבחירות, מתעורר אותו דרי הישן, אותו דרי שיודע להניג ויודע גם בחושיו אחדים לזהות כיצד לפרק מכשולים. די אם נזכיר את סדרת הדברים שהוא עשה רק בחודשים האחרונים, כולל אפילו הכתרתו ואהבתו של הגאון הרב עמר לשמש כרב העיר ירושלים, כולל המינויים האחרונים שלו בתקשורת, כולל אותה פגישה היום של חברי הכנסת של ש"ס, 9 חברים שמתכנסים בתל אביב ומתייצבים כולם בעמדה ברורה, קוראת לאלי ישי, לא אל תתפלג, תישאר בש"ס, והערב הזה קופץ על העגלה הזאת של סיפור הנשים החרדיות הדורשות ייצוג, דורשות הכרה, ועם הסיבוב הזה, עם הסיפור הזה, לוקח עמו את הרבנית עדינה בר שלום, שבעבר יש לומר, תקפה את ש"ס, דיברה נגד, וכעת הערב הזה נותנת את כל כולה בתמיכה מובהקת וברורה גם לדרי, כשהיא אומרת, הוא זה שממשיך את דרכו של מרן, ומרן היה רוצה לראות את האחדות, וגם אומרת, אני אדאג במועצת הנשים שתייעץ לראשי המפלגה, אני אדאג לזכויות ולצרכים של ציבור אנשים. בוא נשמע קטע מדבריה של הרבנית יפה בר שלום לפני דקות.
עדינה בר שלום, הנה.
עדינה בר שלום.
הייתי משפיעה מבפנים, ואיזה הישגים הייתי מביאה לאחיות שלי, בנות החברה החרדית. יכול להיות שזה היה גם מזיק להם. לקחתי גם את זה בחשבון. אני הרי לא הייתי מתקבלת למפלגה חרדית, ואני אישה חרדית. הייתי חייבת לשקול את כל הדברים האלה, בעד ונגד. בחרתי בדרך הקשה שיכול להיות שבעתיד תניב תוצאות לכל הנשים האלה שעומדות ומחכות ותולות בי תקווה. זה בחזית, למה מאחורי הקלעים? שום דבר לא יהיה מאחורי הקלעים. אנחנו בחזית עומדים ישר, מייעצים להנהלת ש"ס, לא מייעצים לאיזה בעל ככה באוזן. אנחנו עומדים בחזית ונלחמים למען קידום מעמד האישה.
כך דבריה של הרבנית עדינה בר שלום, עיני. אחרי העניין הזה, מסיבת עיתונאים, ושם דרי מתייחס כמובן לסוגיה שמעניינת את כולם, את התקשורת כולה, המסע ומתן, אם כזה בכלל, מתנהל בינו לבין אלי ישי.
אז כן, אריה דרי מאוד נאמן לדרך שלו בכלל בשבועות האחרונים, שבה הוא למעשה לא מתייחס באופן ישיר לפרטי הפרטים של כל הכותרות שיוצאות, אלא נאמן לדרך שלו, הצענו, ואני עדיין מציע לאלי ישי להישאר עמנו, הצענו לו תפקיד מכובד, מספר 2, שר וכדומה, ואנחנו מקווים שעבור מורשתו של מרן, הוא יוכל לעבוד איתנו ביחד, יבין שזהו רצונו של מרן. בוא נשמע קטע מהדברים של אריה דרי בעניין הזה.
עברנו תקופה קשה מאוד בשנה וחצי האחרונות, וברוך השם, ש"ס, חברי הכנסת שלה, הנציגים ברשויות, הרבנים, כולם מאוחדים ומלוכדים במטרה, ואתם רואים גם היום, ברוך השם, גם המשפחה וגם כולם מבינים שזה רצונו של מרן. אני, זה לא סוד, עשיתי את זה ברבים. הצעתי לידידי אלי ישי, שיש לי הרבה הערכה לתפקיד שהוא עשה במשך 13 שנים האחרונות כיושב ראש התנועה, והצעתי לו להיות מספר 2 עם תפקיד של שר, ועוד שורה של דברים כדי לשמור על כבודו, אני לא אפרט אותם. לצערי, משום מה, אני ציפיתי מזמן כבר שהוא יירתם איתנו ביחד ויהיה כחלק מכל החברים. משום מה זה לא קרה עד עכשיו, אני מנוע מלהרחיב את הדיבור, כיוון שמועצת חכמי התורה מטפלת בעניין הזה. תאמין לי שאני לא הצפתי שום תנאים שאי אפשר לקבל, או ההפך, היינו מאוד נדיבים בגלל שאנחנו מעריכים ואנחנו רוצים שהוא יהיה איתנו ביחד. אני מקווה שגם הוא ישמע את הדברים ויבין מה מרן היה רוצה בשעה כזו. אין לי ספק שאם מרן היה איתנו בחיים, זה מה שמרן היה רוצה. ומרן מלמעלה קורא לנו ואומר לנו, אחים, בנים שלי, תתאחדו, תוותרו כל אחד על שיקולים כאלה אחרים, אבל בתנאי שגם התנועה תוכל לעבוד.
אז כן, אז בהקשר הזה יש לומר, כי לאריה דרי למעשה, אני חושב, נגמרו האופציות להסדיר את העניין הזה, ולכן זה גם עובר לסמכות של מועצת החכמים, שבפגישה האחרונה שהייתה לאלי ישי עם הגאון הרב בעדני, שם נוצרה הבעיה המרכזית שהביאה לפיצוץ הזה בסוף השבוע, כשהגאון הרב בעדני, אפשר לומר, נחרד לשמוע על האופציה הזאת של שיתוף פעולה עם אורי אריאל, במידה ושס, כלומר מועצת החכמים לא תקבל את נאב של אלי ישי, כך שמבחינתו אני חושב שבעניין הזה, אני חושב שאין לו יותר מדי מה לעשות, ואפשר לראות את זה גם בצורה הבורה, שהגאון הרב בעדני בהחלט עומד לצידו של אריה דרי בעניין הזה. שמענו גם היום הצהרה מהגאון הרב בניה ושמואלי שמצהיר שהוא לא יתמוך במפלגתו של אלי ישי, וגם את הצהרת החקים מהיום. כלומר, מסביב לבעיה האקוטית הספציפית הזו, שאפשר להגדיר אותה כבעיית שלום בית, כי אסור לשכוח את מה שהיה בין שני האישים האלה במרוצת העשור וקצת יותר, בעניין הזה אין בינתיים בנמצא איזשהו פתרון, אלא אם כן ב-24 שעות הקרובות תימצא הדרך להורדה מהעץ, להתפשרות, לאיזושהי קנייה, איזושהי הבנה, איזושהי הורדת אגו וחיבור בהחלט למען התקווה והאחדות של שס, ובעיקר, כמו שקוראים לזה בשס, למען מורשתו של מרן.
כן, מני, בוא נוסיף בנקודה הזו בכלל לצוגיית מועצת חכמי התורה, שבשלב הזה היא שמטפלת בעניין, ואנחנו ניסינו לברר מדוע לא מתכנסת מועצת חכמי התורה, גם לקבל החלטה, גם לומר אמירה לציבור, מה קורה בסיטואציה הזו כאשר אלי ישי עושה קולות של פרישה, ושם לפחות על פי המקורבים וגורמים שקשורים למועצת חכמי התורה, אומרים לנו שוב ושוב, המועצת העבירה לאלי ישי את הכוונה להשאיר אותו בשס כמספר 2, הוא יקבל את הכבוד הראוי לו גם כשר, עכשיו הכדור בידיים שלו, ירצה לפרוש, יפרוש, ירצה להישאר, יבוא הוא אלינו, קרי למועצת חכמי התורה, ויאמר שהוא מקבל עליו את העניינים הללו, והוא מחליט להישאר בשס. יש סיכוי שזה יקרה מני בשעות הקרובות, שנראה את חבר הכנסת אלי ישי מגיע אל הגאון הרב בעדני, או אל נשיא מועצת חכמי התורה, מרן הרב שלום כהן, ואומר להם, אני מקבל את ההצעה שהוצעה לי?
מכל הכותרות והמסרים והתדרוכים שאנחנו מקבלים מהכיוון של אלי ישי ומקורביו, זה נראה כמו משהו רחוק מהמציאות, משהו שלא יכול להתרחש. באמת זה נראה, לפחות על פי המסרים שיוצאים משם, כפיצוץ בלתי נמנע בדרך. אפילו עוד בדקות האחרונות איזשהו תדרוך על זה שכבר תהיה מסיבת עיתונאים ביממה הקרובה, אולי מחר מסיבת עיתונאים שבה אלי ישי יציג את עמדותיו. אני רוצה לקוות שבסופו של דבר ההבנה בצורך לאחדות היא זו שתנצח, כי בסופו של דבר באמת חוץ מענייני כבוד ואגו באמת שאין פה שום דבר.
אוקיי, אכן, דיווחת קודם על הרב בניהו שמואלי, ידיעה שהובאה בכיכר השבת, ועדיין אנחנו לא שומעים באמת אמירה ברורה בקולו של המקובל הרב בניהו שמואלי בעניין הזה. כנראה גם אמירה כזו תבוא רק אחרי שאלי ישי יחליט על צעדיו, והכל ממתין עד שזה יקרה.
כשבנקודה הזאת חייבים לשים לב שאלי ישי עצמו לא אומר שום דבר, כלומר כל הציטוטים הם מפי מקורבי אלי ישי, בסביבתו של אלי ישי, גורמים של אלי ישי, הוא עצמו נזהר, עדיין לא שורף את הגשר, עדיין לא מצהיר שום הצהרה, משאיר עדיין איזשהו פתח לחזרה, איזשהו פתח לאפשרות שמישהו יצליח להוריד את כולם מהעץ ולהביא להרגעת הרוחות ובסופו של דבר לאחדות בשס. כולנו תקווה שכך אכן יקרה.
הלוואי. מני גר הפרשננו, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
שני חברי כנסת איתנו על הקו, חבר כנסת הרב יצחק כהן, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
שלום רב, גם לחבר כנסת הרב ניסים זאב.
שלום לכם, ערב טוב.
הרב ניסים, אתם חותמים היום על מכתב שככל הנראה אומר בצורה ברורה שכל הסיעה, כולה, כל החברים נשארים בשעס, הולכים אחרי מועצת חכמי התורה, לא מערערים על פילוגים, נכון? זה פחות או יותר רוח המכתב.
כן.
כאשר המכתב כזה מתפרסם, מה המשמעות כלפי אלי ישי? אם הוא הולך לדרך אחרת, הוא הולך לבד?
מה השאלה פה בכלל? לא הבנתי, מה אנחנו צריכים בכלל לחתום על מכתב כדי להצהיר אמונים? אנחנו, קודם כל מבחינתי, אני אבי אבות של התנועה הזאת. אני הסעתי אותה, אני יכול לזרוק את הבייבי שאני הסעתי אותה בתקופתו, ב-83, עם מרן, מורנו ורבנו ועטרת ראשנו, מישהו יכול לחשוב לרגע שאני יכול לסטות מהדרך הזו?
אז אני רוצה לשאול אותך...
אם מכתב או בלי מכתב, אם חתימה או בלי חתימה, מבחינתי זה לא מעלה ולא מוריד. מה שחשוב להראות לעולם, להראות לציבור, ש"ס מאוחדת, הייתה מאוחדת, אם אלי ישי פורש, אז הוא פורש, זה עניין שלו.
אז אני רוצה לשאול אותך, הרב יצחק כהן, כמי שמנסה ביחד, בוא ננסה להבין מה קורה לאלי ישי. מספר 2, שר בממשלה הבאה, ועוד כל מיני סמכויות, או לא נכנס פה באמת לסוגיות הקטנות הללו, זה באמת הכל בסוף הפגיעה האישית שהוא נפגע מאריה דרעי, היא שלא נותנת לו להישאר בשס?
אני לא יודע, אני לא רוצה לנתח את הרגשות של אלי ישי, אבל אני מצטרף לחברי הרב ניסים זאב, היום הכינוס היה כינוס חשוב מאוד, למרות שבגוף המכתב שחתמנו עליו, כתבנו שהמובן מאליו מוטב שיאמר. הקבלת עול מלכות שמיים וקבלת סמכותם של גדולי ישראל הייתה חשובה, זה המהות, ולמהות הזו אין תחליף, אין תחליף למהות הזאת. ואמרנו זה חד משמעית וכולם חתמו על זה בלב שלם, היה דיון מאוד פורה, מאוד מאוד מלכד, ושלא יתבצר בציבור, כמו שאמר חבר הרב ניסים, שכאילו אין פילוג, אין שום פילוג, אין מושג של פילוג. אם חבר כזה לצערנו יוצא לפרוש, אנחנו מאוד מצטער על זה, אבל זה לא אומר שש"ס מתפלגת, חלילה.
אוקיי.
זה בעיקר, ותמיכה כמובן, ויושב ראש התנועה, שכולנו שם, כל עם ישראל שמע את מורנו ורבנו, זכר צדיק וקדוש ברוך הוא, שמפי קודשו אמר את הדברים, וגם נימק, כל פסק הלכה שהוא כדרכו, היה מנמק אותו, גם פה נימק את כל הנימוקים, מה הביא אותו ואת מועצת החכמים להחזיר חזרה את אריה דרעי ליושב ראש התנועה. אז הדברים כל כך ברורים, רצינו שהדברים, וציינו בגוף המכתב, בגוף הצהרה שלנו, שגם המובן מאליו מוטב שיאמר.
אוקיי. הרב ניסים, אתה ניסית בשבועות האחרונים לתווך בין הצדדים?
תראה, עוד הבוקר דיברתי עם אלי.
ומה אתה שומע?
אני אומר, עוד היום בבוקר ניסיתי לדבר על איבו, ואפילו ביקשתי ממנו להיפגש איתו בארבע עיניים. ולעני אותו מהמחשבה, מהדאבה מנה של להקים מפלגה, או ללכת למפלגה, או לפרוש מהמפלגה שלנו. ואני לא יודע אם אני אצליח משהו לשנות עד מחר בבוקר, אבל אני מנסה, אני גם דיברתי עם רב אריה שבוע שעבר, כשאמרתי לו, אולי בכל זאת לתת לו יותר סמכויות, יותר, הוא לא עוד חבר כנסת, בכל זאת הוא היה... יושב ראש תנועה 13-14 שנה, רבי אמר לי, אנחנו קודם כל צריכים להחזיר את האימון בינינו, קודם כל שיחזור. אי אפשר לתת סמכויות בלי שקודם כל יש את האימון, והוא מחזיר את האימון שלו אליי ואני אליו. זאת אומרת, חייבים לעשות צעדים בוני אימון.
מה אתה שומע מחבר הכנסת הרב אלי ישי, כשאתה מנסה לדבר על ליבו ולהגיד לו תישאר בבית, זה המפלגה שלך?
תראה, אני שוב אומר, הבעיה זה עניין של האימון בינו לבין רב אריה. הוא לא יכול לחשוב לרגע שהוא יכול לעבוד איתו במשותף.
למה?
זה תשאל אותו. תראה, אל תדון חבר אחד שתגיע למקומו, ואני חושב
לא, ש... לא, לכן אנחנו באמת, תראה, הציבור כולו מרים גבה. אלי ישי, שהיה נאמן על ידי מרן כל כך הרבה שנים, ונהיג את ש"ס כל כך הרבה שנים, וכולם מכירים את המידות שלו, ואת אמונת חכמים, שהוא עצמו תמיד חזר ואמר, יש שם משהו מאוד קשה מעבר לזה, שאנחנו מנסים להבין אותו.
תראה, זה מאוד רגשי, זה מאוד... אני אומרים, ספג את מה שספג, בכל זאת הם בתחילה היו שתישייה ואחר כך נפרדו ונוצר מצב שהוא לא מרגיש את עצמו פתאום שותף. זאת אומרת, שאלי שהוא רביה לא שמענו, בזמנו הוא הרגיש שהוא אחד לפחות מהשלושה, ולא משנה איפה בשלושה, שני או שלישי או ראשון, אבל הוא היה חלק. הוא אחרי זה מרגיש שהוא בכלל, הוא לא חלק בעשייה ובשותפות. ואני חושב שהצלחתי להמחיש לו עד כמה שיכולתי שהכל הבל הבלים ביחס לעניין אפילו האישי שלו, שכמה שזה חשוב שהוא יישאר בתנועה. זאת אומרת, אני צריכים להסתכל הרבה מעבר. בוא נאמר שהוא יצליח ויקים מפלגה ויהיה לו כמה מנדטים, כן? השאלה, איך התחושה שלו, איך אומרים, ברחוב החרדי, ברחוב של בני התורה, אני חושב שקשה מאוד, גם אם תהיה לו הצלחה, בוא נאמר תיאורטית, כן? הוא למעשה כנראה חושב כן יתחבר בסופו של דבר באיזשהו שלב לתנועת ש"ס, הוא לא חושב להיפרד מתנועת ש"ס, הוא מרגיש את עצמו עדיין שייכות, אמת הוא עדיף שעשה את זה היום ולא מחר.
אוקיי, אני מנסה לשאול אותך, רב יצחק כהן, ועוד פעם הסוגיה באמת רגישה, ולא צריך לדרוך על פצעים על העבר, אבל כל הוויכוח הזה זה על ההיסטוריה, על העבר. מה עבר בין שני האישים הללו? והשאלה היא, מאיפה מתחילים לספור את העבר? מהשנה האחרונה או מלפני 15 שנה?
אלי ישע יחליף את הרי דרך שהרב מינה את אלי ישע במקום הרי דרך. גם אז אתה יכול לומר שהיו משקעים. ואחר יותר מעשור, הרב יחזיר את הרי דרך. אנחנו חייבים לחזור חזרה נקודת ההתחלה. ברגע שמכירים את העקרון המקודש, שאפשר לדבר, אפשר לשכנע, אפשר לדון. אבל בסופו של יום, כשמתקבלת החלטה, כולם מתבטלים על ההחלטה הזו, כולם מקבלים אותה בהכנעה, ודעתו שלא ניתן לערער אחריה. ניתן לערער לפניה, אבל לא לאחריה. זה עיקר העיקרים, גם אצלנו וגם ביהדות התורה, במועצת גדולי התורה. כשמועצת גדולי התורה מקבלת החלטה, כל חברי הכנסת של יהדות התורה מקבלים אותה בלי לערער אחריה. אצלנו אותו דבר. בתנועה הקדושה, תנועה שעז, שיסד אותה מרן. ברגע שהתקבלה החלטה, נגמר הסיפור, בזה נגמר העניין. ואני יכול לתת לך החלטות קשות מאוד, שהוא במהלך השנים האלה, וקיבלו אותם, וקיבלו בהכנעה, וקיבלו באהבה, ורצו קדימה, כפי שאמר הרב ניסים זאב, צריכים לזכור שאנחנו שליחים של הציבור, וצריכים לשרת את הציבור בשליחותם של מרנן ורבנן. וזה משכם, זה הדבר החשוב ביותר. ברגע שדבר הזה מתערר, אז הכל מתערר, חלילה. אז זה הייתה מטרת הכינוס היום. מטרת הכינוס היום, לחזק את הדברים, למרות שהם ברורים. וכולם כאיש אחד בלב אחד.
אוקיי, הרב ניסים זאב, אתם סגורים, יודעים שאתם ברשימה גם בבחירות הקרובות, או שאתם לא עוסקים בזה?
אני לא עוסק את זה, ואני חושב שגם כל נביאי הבעל שעולים כל פעם לשידור חדשים הבקרים, אולי גם כסיר מחריש לחכם מחשב. כל הפרשנים הפכו להיות פרשים, אשר הפסיקו לרכוב עלינו, ושכבדו קצת נציגי ציבור, ושהפסיקו לבעוט בנו, כאילו אנחנו הסקופה נרמסת, בתחנות שיתוך שאמורים להיות תחנות חרדיות. פשוט בושה וכלימה. צר לי לומר את זה.
אוקיי. עוד עניין אחד, אני רוצה לשאול את שניכם, מכובדיי, רבנית עדינה בר שלום, אחרי תקופה שבתקשורת לפחות, שמענו אמירות בשמה, מקורביה, הציעו לה אצל כחלון, הציעו לה במפלגות אחרות, היום היא מתייצבת מול המצלמות ואומרת, אני ממשיכה את דרכו של מרן אבי, זכר צדיק לברכה, ותומכת בסיעת ש"ס, וההפך, מנסה בתוך תנועת ש"ס לקדם את מעמד האישה. זה קצת מהלך מפתיע. הרב יצחק כהן, דברים כאלה לא היו בעבר בש"ס, מועצת נשים.
תראה, קודם כל זה היה חשוב מאוד ההופעה המרשימה של הרבנית ושל הרב הרי דרעי היום. זה היה חיזוק גדול מאוד למערכה. אני חושב שהיא אמרה דברים ברורים. קודם כל זה גם יוצא מאותה נקודה שהיא ממשיכה את המפעל האדיר של מרן האבא היקר זכר צדיק וקדוש לברכה. הדברים היו ברורים לחלוטין. עכשיו, מה שהיא מקדמת, וכנראה דברים שבקדושה ובהסכמת מרנן ורבנן, נוסח חכמים, זה ודאי דברים חשובים מאוד, דברים מאוד מאוד חשובים. וכל זה ברוח ישראל סבא, דברים נפלאים. מה שפרסם כל החודשים האחרונים, שהרבנית חייל תלך עם מפלגה כזו או אחרת, היום זה התנפץ כמו גל אל הסלע. היא באה ואמרה דברים כל כך נבונים, כל כך חכמים.
טוב, ברור, תראה, איש לא האמין שבאמת הרבנית עדינה בר שלום באמת תהיה חברת כנסת באיזו מפלגה חילונית, גם בזמנו שעלו הדיווחים האלה.
וזה, אף אחד לא האמין בזה, אבל בכל זאת, כפי שאמר הרבי ניסים.
הייתה חשובה האמירה הזאת.
הרבי ניסים סיפר שבתקשורת אפשר לעשות הכל. אפשר באבן פה להוציא מים בסלע, כן? אבל היא באה ואמרה והכחישה את כל הדברים. לא הייתה צריכה להכחיש. היא אמרה את הדברים החיוביים, ממילא שאר הדברים נעלו מאליהם. זו הייתה הופעה מאוד חשובה, מאוד מחזקת.
הרב ניסים זאב, כמה מנדטים יהיו לשעס?
בעזרת השם ובהכרחה השם אלוקיך בכל אשר תעשה. אנחנו מחובתנו לעשות את המקסימום.
תמיד בכל ערב בחירות שהיו שואלים חברי כנסת בשעס כמה מנדטים יהיה לכם, תמיד היו אומרים חי, לא יודע למה, אבל תמיד, אני רואה שהפעם כבר נזהרים.
אתה יודע מה, אני מסכים.
כי החי ייתן לי בו. זה חלק במה שכתוב בקהלת. אז לכן, אני רק רוצה להתאחד ברשותך, העניין הקודם שדיברת עליו, במשפט אחד, הרי היו חרושת שמועות שהגברת בר שלום היא הולכת עם נשים כאלה, עם נשים אחרות, מפלגה כזו, מפלגה אחרת, ואני חושב טוב עשתה היום כדי להוריד כל ספק וספק ספקה, שכאילו זה בעצם אפילו נוגד למה שמורנו ורבנו ועטרת ראשנו זצל מור אבי על הר שלום. ואני רוצה לומר לגבי אותם נשים, ארבע אמהות וארבע נשים, כל פעם קמים קבוצות אחרות שכל המניע שלהם זה הסתה נגד המגזר החרדי. אומנם הליבוש הוא חרדי, אבל הפנימיות שלהם זה מבחינת הצדן הנה מיד אחי מיד עשיו, אחי לפני עשיו, כי אחי זה החיצוניות והפנימיות זה עשיו. ומה שצריך להבין, אותם הנשים כל מגמתם הייתה להכפיש את תנועת אגודת ישראל ושף. ולכן אני חושב
אוקיי.
לא מאוד שהדברים נעשו, ורצו גם לקרוך את שמה בתוך המערבולת.
טוב,
הזה.
אז הנה דיברנו גם על זה. חברי הכנסת הרב ניסים זאב והרב יצחק כהן, תודה רבה לשניכם.
עוד במשפט אחד.
הקצר.
לא מצא כזו שמחתיק ברכה, אלא השלום. בעזרת השם כבר שלום ישראל מחננו, היא שלום בחדרנו, שלווה ברמנותינו, ונמשיך במפעל האדיר הזה שהקים אותו מרן זצל.
אוקיי, בעזרת השם, שלום ואחדות. תודה רבה, הרב יצחק כהן. תודה רבה, אנחנו יצאים לפרסומות, נשוב מיד אחריהם ונמשיך לעסוק בעניין הזה, הפרשנויות, ננסה להבין מה הסיפור הזה בשעס, לאן זה מוביל את המפלגה הזו, לאן הולך אלי שי, מה האופציות, כל אלו מיד.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו לדיון על מה שמתרחש בתוך שעס, אנחנו עם העיתונאי שלום ירושלמי, שלום לך שלום.
שלום רב.
רונן צור, יועץ אסטרטגי, שלום לך.
ערב טוב.
ערב טוב. רונן, אגב, אתה עובד היום עם חבר כנסת אלי שי?
לא, אנחנו בקשר.
אוקיי, יופי. אז
יומי, אבל לא עובדים באופן פורמלי.
ככה שהשיחה שלנו תהיה באמת יותר מעשית, כי אתה מן הסתם מכיר לפחות את ההתנהלות שלו ביממה האחרונה, או לפחות את כוונותיו. אז בוא, אולי תספר לנו מה אתה יודע. שלום איתנו?
כן, אני שומע.
אתה שומע. רונן צור התנתק.
רונן התנתק, אז אוקיי. אולי אני אנסה לענות על השאלה.
תנסה לענות על השאלה.
אוקיי, אלי ישי,
אוקיי, איזושהי תקלה בשיחות. טוב, מנסים שוב לפנות אל רונן צור. אברהימי קרויזר איתנו?
כן, ערב טוב.
ערב טוב אברהימי, מה שלומך?
חי ברוך השם.
אוקיי, בוא ננסה להבין יחד איתך, קודם כל, מה אתה יודע על מה שמתרחש בשעס נכון להערב?
מה שאני יודע זה ששעס וארי דרי בראשה עסוקים כבר בעיצומו של הגיבוש של היציאה לקמפיין הבחירות, גם בהיבט הארגוני, גם בהיבט הספרתי, וגם בהיבט שאיתו שוחחנו גם אצלך בעבר לגבי הצורך של שעס בלייצר בשורה חברתית. ארי דרי התחיל את זה אצלך בשידור כשהוא הכריז על מעם אפס על מוצרי יסוד, על שכר מינימום, וזה ממשיך ומתבטא במומנטום של רתימת אנשים לצורך הקמפיין.
אוקיי, אין לי אישה יוזב סופית, אברהימי?
אין לי מידע.
אין לך מידע, אוקיי, אז בוא נראה, רונן צור שוב איתנו? אוקיי, מיד הוא יהיה איתנו, נשמע ממנו קצת יותר, אז אין לך מידע בעניין הזה. מה אתה יודע על כן, על מגעים שמתנהלים בין הצדדים?
אני יודע, המידע שלי הוא לא רב. מה שאני יודע זה שיש, היה לפחות רצון כנה מאוד להגיע לשלום אמיתי ולשיתוף פעולה אמיתי, על מנת שאלי ישי ירגיש רצוי וירגיש משפיע וירגיש מעורב וירגיש בכיר כפי שיאה לו. אם הוא בחר אחרת, אני חושב שזה בחירה פוליטית שגויה מבחינתו, אבל הוא איש גדול וזכותו לעשות את זה.
אוקיי, אז הנה רונן צור איתנו על הקו שוב. רונן, התנתק, סליחה, הנה אתה כאן. אז מה אתה יודע על כוונותיו של אלי ישי בימים הקרובים, ביממה הקרובה?
אלי ישי עדיין מקווה שהגורמים המחליטים בש"ס יתעשתו ויובילו לאחדות, אותה אחדות שהמפלגה צריכה אותה והציבור הדתי צריך אותו. מהצד השני הוא ער לכך שאריה דרי לא רוצה אותו בש"ס. אריה דרי יודע שאלי ישי הוא דעתן מדי, והוא לא יהיה החייל השותק שמצפים ממנו להיות, אותו חייל שנשמע למרות המלאה, מבקש אישור לדבר, להתראיין, לנשום, להביע דעה. אלי ישי הוא לא דמות כזאת, הוא לא יכול להיות דמות כזאת, וסוג כזה של מרות הוא מצד אלי ישי לאריה דרי הוא בלתי אפשרי. אריה דרי יודע שדבר כזה לא יקרה כאשר אלי ישי במפלגה, ולכן הוא מחפש דרך להתפטר ממנו.
אז להציע לו מספר 2 ושר זה דרך להתפטר ממנו?
להציע לו מספר 2 זה דבר טריוויאלי, אבל להציע לו מספר 2 ולומר לו אתה צריך לקבל אישור ממני על כל אמירה שלך, על כל התבטאות, על כל רעיון, כל מה שצריך זה גם להצמיד לו את התפקיד של עוזר פרלמנטרי, וזהו.
אוקיי, שלום ירושלמי.
כן, שלום, ערב טוב.
ערב טוב לך שוב. כשאתה שומע שאריה דרעי מציע מספר 2 ושר לאלי ישי, ורונן צור אומר כאן בשמו לפחות של אלי ישי, שאריה דרעי מתכוון להפוך אותו לסוג של עוזר פרלמנטרי, ממושמע, צייתן.
תשמע, אני אגיד לך מה, אלי ישי לא החליט לקום בוקר אחד וללכת, אנחנו לא נמצאים אחרי שנה וחצי של עבודה משותפת שלהם, משותפת במרכאות. עכשיו, אלי ישי ראה שגם הבטחות, גם הרעיון לתת לישי את מספר, לתת לישי את מספר 2, ושר בכיר, לא בטוח שהיא מומש, הוא טוען שאם הרי דרי לא דיבר איתו שנה וחצי, למה שהוא ידבר איתו בשנה וחצי הבאות? מבחינתו מספר 2 זה כמו מספר 9. אז עכשיו, אני לא אומר שהוא לא צודק, שהוא צודק, אבל זו התחושה, ועם תחושות אתה לא יכול להתווכח, ומכיוון שכך הוא רצה כוח שווה בשש, 50-50, 50-50 בכל המוסדות, הייצוג לכנסת,
כלומר אין משמעות להחלטה של מרן הרב עובדיה שאמר אני מחזיר את הפיקדון, הפיקדון הוחזר 50%.
אבל בדיוק, לא, מבחינתו של, חוזר עוד יותר אחורה, כאילו מבחינתו של אלי ישי, מבחינתו של אלי ישי, תפקיד היושב ראש ניתן לאריה דרעי בגניבה, לא בצורה ישרה, הוא עוד יעשה בזה שימוש לדעתי. אז תשמע, אי אפשר להתווכח את תחושות, אבל מצד שני, אתה לא יכול גם לא להבין את אריה דרעי, שהוא רואה מצב שבו ישי רוצה לבנות לו מפלגה בתוך מפלגה, ולחזור לימים של השותפות בהנהגה, שזה לא הוכיח את עצמו מעולם, ובטח לא בשום מקום אחר, וגם לא כשהייתה הנהגה משולשת. מכיוון שכך, שני הצדדים פה צודקים, אין מה לעשות, שני הצדדים צודקים, לא יכולים להיות ביחד.
שלום, אתה יודע, ברשותכם, אני... אתה יודע יותר את היחס של אריה לאלי ישי, אין טעם לצבוע את זה בצבעים ורודים.
אוקיי, כן אבוי, מה רצית לומר?
רונן, זה רונן, נכון?
כן.
רונן צודק, תשמע, אריה דרעי, סגנון השליטה שלו הוא סמכותי. מה אומר אלי ישי? אחרי שהרב עובדיה עזב והלך לעולמו, אין יותר דיקטטורה בש"ס. הוא רוצה להיות שותף מבחינתו. אריה דרעי לא מוכן, לא מוכן, לא מסוגל, הוא לא יכול מבחינת הסגנון שלו לתת לו את השותפות הזאת.
אוקיי. אברהם קרויזר, מה אתה אומר על מה שאתה שומע?
אני אומר ככה, אני מסכים עם משפט אחד שאומר שלום ירושלמי, שעם תחושות אי אפשר להתווכח, וגם יש קושי עצום בלהתמודד עם תחושות. אם אלי ישי מרגיש שאין לו סיכוי לשתף פעולה, שלא יחשיבו דעתו וכולי, אז אין, עם תחושות אין מה להתווכח. אני, חשוב לי לציין שאני לא מדבר בשם ארי דרי כאן בפלטפורמה הזאת, כאן ברעיון הזה, אבל אני כן יכול לומר שאני זוכר בתקופת אלי ישי כיושב ראש שס, גם את זה שהייתה הוראה חד משמעית שאף חבר כנסת לא מתראיין ללא תיאום איתו ועם הדובר שלו, רואי לחמנוביץ'. אני זוכר, ואני חושב שגם עם אולי משל התפילין שהארי דרי אמר בצפת לא הובן מספיק טוב, אז אני חושב שצריך אולי לנקוט במשל אחר. בכל רכב בסוף יש נהג אחד, יש מי שהם יושב ליד ההגה והוא זה שמסיע את הרכב והוא זה שנוהג בו. ברוב הרכבים שאני מכיר יש מקום ליד הנהג בשורה הקדמית שיושב באותו צד איתו. אין ספק שבסוף יושב ראש יש אחד ויש מקום לצידו לאדם בכיר שיהיה שותף להנהגה. אם המילה שותף, הכוונה היא שוויון, שוויון בהנהגה, אני לא חושב שצריך לקחת את זה לקיצוניות של יכולת התבטאות או לא יכולת התבטאות, אבל בהחלט כן. תיאום לגבי ביטוי עמדות, בהחלט כן. האם ש"ס צריכה לדבר בכל אחד, גם בהיבט הקואליציוני, גם בהיבט הפוליטי הפנימי, אין ספק שכל ילד מבין
ברשותך כן, אנחנו שומעים. רונן אתה על הקו, דבר.
אני אומר, גם שאנחנו יודעים ששאס תחת הנהגת דרי הולכת למצב מאוד לא פשוט ברמה הפוליטית, היות ואריה דרי עמדותיו הן מאוד שמאליות, וציבור המצביעים של שאס הוא ציבור ימני, ואנחנו יודעים שמרן כבר לא איתנו. בא אלי ישי ואמר, רבותיי, המציאות השתנתה, וצריך לוודא שאנחנו לא גוררים את המפלגה הזאת.
אבל רונן, שאלה אחת המאזינים שלנו עכשיו שואלים,
מה כל כך גרוע? אני גם לא מקבל את החלוקה הזאת של שמאל וימין. אריה דרעי לא איש שמאל ואין לו דעות שמאליות, יש לו אולי דעות חכמות, יש לו דעות מרכז.
טוב, אנחנו יכולים להתווכח על זה בשידור אם הוא ימני או שמאלני, זה לא העניין. אבל שאלה אחת שהמאזינים שלנו ששומעים את השיחה הזו בוודאי שואלים את עצמם, רונן, ועל כך צריך לתת תשובה, שני הצדדים צריכים לתת תשובה. יש בש"ס מושג שנקרא מועצת חכמי התורה. הרי אם מישהו נותן ערבויות לאלי ישי, זה הרב בעדני, זה רבנים אחרים, זה מועצת חכמי התורה. אם מחר יהיה נושא מדיני שיעלה על סדר יומה של הכנסת, מי שיכריע יהיו אלו מועצת חכמי התורה, ולא דעתו השמאלנית או הימנית של אריה דרי. מה התשובה שלו לעניין הזה, המושג הזה שנקרא מועצת חכמי התורה על כל המשתמע?
אני חושב שאלי ישי מכבד מאוד את מועצת חכמי התורה, מכבד את הרבנים כולם, ואני חושב שאין רב במועצת החכמים שלא יודע ומרגיש את הכבוד הרב שרוחש לו אלי ישי. מצד שני, אנחנו יודעים שגם בעבר היו ניסיונות לנטרל דיון ראוי, דיון לגיטימי, ולהביא את מכלול האפשרויות בפני הגורמים המחליטים, ואין חולק על זה שבסוף מועצת החכמים היא המחליטה. אני חושב שלייחס את התקופה של הפלורליזם שהיה בתקופה של אלי ישי ומנהיגותו של אלי ישי מול מה שמסתמן כסוג של דיקטטורה, או כמו שקרא לה
שלום ירושלמי, אני חושב שממש אין מקום לדבר הזה. אין ספק שארי דרי יותר קריזמטי, ואין ספק שהרובד יחליט שהוא יושב ראש אף והוא מנהיג, ואין ספק שלאלי ישי יש הרבה מה לתרום גם לשס, גם בגלל הקשר שלו עם ציבורים מסוימים יותר אולי, גם בגלל הם תוקף היותו 13 שנה האחרונות עד לפני שנתיים יושב ראש שס, הם בפועל גם על פי החלטת הרב עובדיה.
עדיין הוא צריך לקבל אישור אם לדבר.
זה העניין, רונן, האישור על רעיונות?
גם אבי, אנחנו מדברים ברדיו חרדי, ואני מציע, אבי, אני מציע גם, אנחנו מדברים ברדיו חרדי, ואני חושב שצריכים לשים לב לניואנס בין כבוד לרבנים לבין ציות לרבנים. מועצת חכמי התורה היא הגוף הקובע. אני לא חושב שמי שיכול להגיד שאלי ישי, דלתו של מי מחברי מועצת חכמי התורה סגורה בפניו. כל דיון, כל דעה וכל שאלה וכל אמירה ותובנה שאלי ישי היה רוצה, היה יכול לחפוץ, היה נכנס לכל בית של אחד מגדולי ישראל, בטח ממועצת חכמי התורה. אני חושב שזה לא טיעון. אני חושב שאנחנו צריכים כן לדבר על האתגר של שס בימים האלו, על האתגר שבפניו נמצא אריה דרעי ותנועת שס, על הצורך בלייצר אמירה חברתית ברורה. ושם אין ספק שהאחדות היא חלק צריכה להיות חלק מהבשורה מצד אחד. עדיין האתגר הגדול יותר הוא האתגר החברתי, והצורך לייצר רלוונטיות לשס
בעידן שבו ישנם עוד מפלגות שטוענות לכתר החברתי, וש"ס שהייתה שם ב-30 שנה האחרונות צריכה כמעט, הייתי אומר, להמציא את עצמה מחדש.
אבל אומר אלי ישי אברהימי, אני אין לי אמון באריה דרעי. לא מאמין. מה אתה יכול לעשות מול מילה כזו?
אני, הם, כל מה שניתן לעשות זה לייצר באמת את הביטחונות, לייצר נועלי עבודה, לייצר, הם באמת את ה, הם מקום שמביא לידי ביטוי את אלי ישי כבכיר יתר על פני האחרים, שמביא לידי ביטוי את העובדת היותו של אלי ישי יושב ראש במשך הרבה מאוד שנים, עם הניסיון שהוא צבר, עם הידע אוקיי. שיש לו.
רונן, יש סיכוי עדיין לראות עדיין את אלי ישי בש"ס בבחירות הקרובות?
אני חושב שזאת לא החלטה של אלי ישי, אני אפתיע אותך, אני חושב שזאת החלטה של המועצת, ואני חושב שהדובר שלפניי דיבר על כבוד ועל ציות, ואני חושב שאם המועצת תקרא לאלי ישי ותאמר לו את מה שהיא צריכה לומר לו, שהאחדות הזאת חשובה, ובשם האחדות הזאת הם לא יאפשרו לאף אחד לפגוע במעמדו, אז אני חושב שאלי ישי מחפש את האחדות הזאת, הוא רוצה את האחדות הזאת, הוא בלב כבד נקלע למקום שאליו הוא נקלע, אבל צריך לזכור, מי שדחק את אלי ישי, צריך לדעת שפרישה של אלי ישי תגרום נזק גדול לש"ס, ואני מקווה שהעניין הזה ייעצר לפני שיהיה מאוחר מדי.
אוקיי, טוב, אמירה משמעותית אתה אומר כאן בסוף השיחה הזו, אלי ישי ממתין להחלטת מועצת חכמי התורה, שהם ייתנו לו את הערבויות. מעניין אם הדבר הזה עוד לא קרה, ואם לא קרה אולי הוא יקרה, ואנחנו לא נראה באמת את אלי ישי מתמודד במקביל לש"ס, מתחרה בש"ס, יהיה קצת סיטואציה הזויה, אבל הכל יכול להיות. נסתפק בדברים הללו שלכם, אברהים מקרויזר, רונן צור, שלום ירושלמי, תודה רבה לכם.
תודה.
אנחנו יוצאים לפרסומות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
אנחנו לקראת סיום השעה הזו, בשעה הבאה אנחנו נמשיך להרחיב בנושאים הפוליטיים, נעקוב בעיקר אחר ההתנהלות במפלגת העבודה הערב, חברי מרכז מפלגת העבודה אישרו לפני דקות אחדות את ההסכם בין היושב ראש יצחק הרצוג לבין ציפי לבני, נהיה גם שם בשעה הבאה, נעסוק בסוגיית יהדות התורה והמסע ומתן שמנהלת עם חב"ד, מסע ומתן חשאים, בכלל מתנהל כזה מסע ומתן, במטרה להביא את חסידי חב"ד להצביע ליהדות התורה, והאם באמת יש קשר בין סיעת בני תורה לבין חב"ד בימים אלו, מהצד השני, גם את זה אנחנו נבדוק, מה קורה בבית היהודי, עוד הרבה מאוד עניינים, ככל שיותיר לנו הזמן בשעה הבאה, יחד עם הצוות שלנו, עורכת אסתי פלד, מנדיאור ורועי קנטן על הביצוע הטכני, כאן אבי מימרן, שובו אלינו מיד אחרי חדשות 8.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, אבי ממרן.
אנחנו פותחים את השעה השנייה, שוב ערב טוב ושלום לכם, המהדורה המרכזית כאן בכל חי. עורכת אסתי פלד על הביצוע הטכני, מנדי אור ורועי קנטן, ואנחנו פותחים את השעה הזו עם כתבנו גואל ואקנין. שלום גואל.
ערב טוב אבי.
אז בואו נחזור בקצרה לסוגיה הזו של ש"ס, אבל זווית אחרת לגמרי. עוד סולחה, אם אפשר לומר, שעושה בימים אלו אריה דרעי.
כן, אז אריה דרעי בימים האלה הוא סוגר לא מעט פינות שהיו פתוחות גם טרם חזרתו לש"ס בכלל וגם לאחר מכן. היו לא מעט אנשים שנפגעו מכמה מהלכים שנעשו שם, מצורת ההתנהלות. כרגע אנחנו מעדיפים להימנע מלהזכיר את שמות לפחות בחלקם של האנשים, אבל הוא מנסה כמה שיותר לחבר כמה שיותר אנשים שהיו בעבר קשורים מאוד לש"ס, אם זה לש"ס, אם זה לביתו של מרן הרב עובדיה יוסף, כדי להגיע למערכת בחירות בצורה נקייה, בצורה חלקה, בלי כל מיני עקבות אחרות, שלא צריך להתמודד עם כל מיני מאמורות אחרות בדרך, וזה מה שהוא עושה בימים הללו. זהו, זו
הנקודה עכשיו אל העניין המרכזי בדיווח שלנו. ועידת מפלגת העבודה מתכנסת ומאשרת את ההסכם בין יצחק הרצוג לציפי לבני.
כן, לא הייתה ברירה, היה ברור שההסכם הזה יאושר, מפלגת העבודה יצאה לדרך הזו כאשר היא מלווה, וגם בברכתה של שלי יחימוביץ' שהיא הייתה האופוזיציה של בוז'י הרצוג, אבל לא היה רגוע עד השעות האחרונות, חברי מפלגת העבודה לא הייתה להם שום בעיה עם עצם החיבור, הייתה להם בעיה גדולה מאוד עם עצם זה שיושב ראש המפלגה שלהם נותן חצי קדנציה בהנחה שאותה ממשלה תחזיק מעמד למי שלמעשה כמעט ולא שווה כלום בסקרים, כמעט ולא רואים אותה, מפלגה שהייתה אמורה להיעלם מבחינה פוליטית לאחר הבחירות הקרובות, אבל מכיוון על ההסכם הזה חתומים לא רק בוז'י הרצוג וציפי לבני, מי שחתום שם זה גם תן קבל, מי שנמצא, מי שעודד את ההסכם זה גם תן קבל, גם אמיר פרץ שיש לו כוח מאוד חזק בתוך מפלגת העבודה, הם הסבירו לאנשים שבלי זה אין כנראה סיכוי להפיל את נתניהו, להחליף את נתניהו בשלטון, והם אכן מאשרים את ההסכם הזה, אותו הסכם שהוא חתום בין בוז'י לבין ציפי לבני, שבא למעשה היא תכהן כחצי קדנציה כראש ממשלה.
אוקיי, כאשר ההסכם הזה נכנס לתוקף כאמור, למרות שאנחנו שומעים ביקורת לא קלה בכלל על בוז'י הרצוג.
ביקורת לא קלה, לא דווקא מה שדיברנו עד עכשיו הייתה ביקורת מתוך המפלגה, אבל יש ביקורת לא קלה, קודם כל מיותר לציין את הביקורת שיש מצד הקואליציה שאומרת, מצד הליכוד בכלל, הימין שאומר אם זה בוז'י הרצוג שנתן למעלה מחצי המלכות למישהי שלא שווה כלום מבחינה פוליטית מבחינה אלקטורלית, אז איך אנחנו ניתן לו להתנהל במסע ומתן מול הפלסטינים, זה בהחלט אמירות בעייתיות, הוא ראה שם כישורי ניהול מסע ומתן בעייתיים, הוא הצדיק את זה באיזושהי אמירה שאני מאפסן את האגו בצד, אבל יש לאפסן אגו ויש למכור כל נכס אפשרי, וזה מה שעשה בוז'י הרצוג, אכן הוא סופג לא מעט ביקורות מלא מעט אנשים, אבל את הביקורת היחידה שהוא היה צריך להתייחס אליה, אותה ביקורת מתוך מפלגת העבודה, את המשוכה הזו הוא עבר,
את זה הוא כבר שמע, עבר, אישר, הולך הביתה רגוע, יוצא למערכת הבחירות מאוחד עם ציפי לבני.
הם למעשה מתחילים היום את מערכת הבחירות של מערכת הבחירות דה פקטו, הם יוצאים לדרך, אין להם יותר שום דבר עם מה להתמודד בניגוד למפלגות אחרות, הוא יוצא לדרך, כמובן שיש להם עדיין רק את הפיימריז ברשימת מפלגת העבודה, אבל כל השאר הם מוכנים לקמפיין.
גואל וקנין כתבנו, תודה רבה לך.
ערב טוב.
עכשיו אל חבד, שלום לרב מנחם ברוד.
שלום וברכה.
בכל ערב בחירות אתם נשאלים את השאלה הזו, הרבי זכר צדיק לברכה הורה להצביע למפלגה שהכי קרובה, איך הייתה הגדרה?
הגדרה הייתה להצביע עבור, או היה ניסוח להצביע עבור הרשימה החרדית ביותר, או להצביע ביותר. עבור החרדים לדבר השם.
אז גם הפעם זה יהדות התורה?
חבד עכשיו, היום, הערב הזה עוסקת בסיום הרמב״ם, יש סיום כפול, גם של המחזור של שלושה פרקים ליום, גם של מחזור של פרק אחד ליום. אנחנו בדיוק הימים האלה מסיימים את האירועים הגדולים של חג הגאולה י' בכסלו, עומדים לקראת הפעילות הגדולה של חנוכה. בזה חב"ד מתעסקת.
לא דיברנו על כינוס השלוחים שהיה לפני שבועיים, לא דיברנו על הרבה מאוד דברים שקשורים לחב"ד.
אלה הדברים שבהם חב"ד עוסקת, וכל הרחש בחש לא נוגע ולא רלוונטי לנו. בבוא יום הבחירות, ממש לקראתו, בדרך כלל רבני חב"ד ועד רבני חב"ד מפרסם הודעה, ועד אז אנחנו פשוט לא עוסקים בנושאים האלה.
אז בואו ננסה להתחיל את השיחה שלנו מחדש, הרב ברוד.
כן.
האם מישהו מנהל איתכם מסע ומתן?
אף אחד לא מנהל מסעים ומתנים, ואם אתה שומע או הציבור שומע על דברים מהסוג הזה, שיהיה ברור שאין לזה שום שחר, כי אף אחד לא עוסק בדברים כאלה, חב"ד לא מנהל את מסעים ומתנים, אלא מה? יש מפלגות שרוצות בקולותיהם של חסידי חב"ד, והן
ויש גם את חב"ד שרוצה בקידום ענייניה בכנסת, ו?
חב"ד איננה מצביעה תמורת הבטחות ותמורת נזיד הדשים כזה או אחר. תמיד ההצבעה של חב"ד, של חסידי חב"ד, הייתה עניינית למען הדברים שנוגעים לעם ישראל, לארץ ישראל, לתורת ישראל, אלה הדברים שעומדים בעולמם של חסידי חב"ד. ולצד כל זה, ברור שחסידי חב"ד ומוסדות חב"ד מצפים מאישי ציבור
שנבחרו כדי לייצג את ענייני היד.
לעזור, בוודאי.
אנחנו ראינו בעבר מכתבים של רבני חב"ד, פעם זה היה גם למיכאל בן-ארי, ליהדות התורה, רבנים שנחלקים בדעותיהם. זה קורה כל מערכת בחירות, כלומר זה לא סוד שבסוף רבני חב"ד אומרים או מורים להצביע למפלגה כזו או אחרת, ולא תמיד הם תמימי דעים, וזה גם לגיטימי. מה אתה יודע לומר לנו? אנחנו נמצאים עוד חודשיים וחצי לפני הבחירות, אנחנו רואים פחות או יותר את הזירה הפוליטית. לאן הלב שלך הולך?
תראה, חשוב להבהיר כאן שהמכתבים שאתה ציטטת שהיו בו במערכות הקודמות, צריך להבדיל ולהפריד בין מכתב שכותב רב באופן אישי ובאופן פרטי, כשהוא מביע את דעתו הפרטית, לבין עמדה שהיא עמדה רשמית.
הוראה לציבור.
הוראה לציבור בשם הגוף המוסמך להורות לחסידי חב"ד, שזה ועד רבני חב"ד. היו מכתבים פרטיים של רבנים מסוימים שכבודם במקום המונח ומותר להם להחזיק בדעה כזאת או אחרת. אחד תומך וסבור שצריך להצביע לרשימה פלונית, השני סבור שצריך להצביע לרשימה אחרת. זה עניין אחד. בכל מה שקשור לדבר שמחייב את חסידי חב"ד ולהוראה המוסמכת עבור חסידי חב"ד, זאת החלטה של ועד רבני חב"ד, ובדרך כלל היא מתפרסמת כמה ימים לפני הבחירות. כפי מה שהיה בשנים האחרונות, במערכות הבחירות האחרונות לא הייתה הצבעה על מפלגה מסוימת, אלא יותר ציון העקרונות שאותם קבע הרבי מלובביץ' לגבי דרך ההצבעה, וכל חסיד נדרש לשקול על פי העקרונות האלה.
חב"ד כשלעצמה לא מצליחה להכניס מנדט לכנסת, לא בגלל שאין לה מספיק תומכים שיכולים למלא כיסא אחד, מנדט אחד בכנסת, אלא בגלל שהקולות מתפצלים בכל בחירות. מהליכוד ועד מפלגות הימין, דרך המפלגות החרדיות, אין תמימות דעים אחידה, כלומר בלוק של חב"ד שאפשר לבנות עליו. זו אולי בעצם הסיבה שאתם לא מצליחים להביא ייצוג אמיתי משלכם לכנסת.
בשאלה שלך תמונות כמה וכמה הנחות שאינן נכונות. אתה פתחת ואמרת חב"ד לא מצליחה. חב"ד לא מנסה, היא לא מעוניינת, היא לא רוצה שיהיה לה נציג בכנסת. אם הייתה רוצה שיהיה לה נציג, הייתה יכולה לקבל יותר משהו נציג אחד.
לא היה פעם הרב מזרחי שהיה נציג?
הרב מזרחי לא נבחר כנציג של חסידי חב"ד. ההשתתפות של הרב מזרחי, הנוכחות שלו ברשימת אגודת ישראל באותה שנה, הייתה עניין בהשגחה פרטית כמובן, אבל ממש אפשר להגיד אקראי לחלוטין, שפשוט חיפשו מישהו ושמו אותו שם. זה לא היה כדי לקבל את קולותיהם של חסידי חב"ד, זה לא היה חלק מזכה כלשהי עם חסידות חב"ד. חב"ד לא מעוניינת.
זה היה אז הפיצול עם דגל התורה, ואגודת ישראל חיפשו חיזוקים והביאו איש חב"ד כדי שחב"ד יצביעו.
ממש לא. מי שזוכר את מה שהיה אז, זה בכלל לא היה מתוך מחשבה שאף אחד לא חלם בכלל שהוא ייכנס לכנסת, אבל זה עניין בפני עצמו. חב"ד לא מעוניינת בנציג בכנסת. אם הייתה רוצה נציג, הייתה יודעת לנהל מסע ומתן ולהכניס יותר מאשר נציג אחד, כי הכוח של חב"ד, הכוח האלקטורלי של חסידי חב"ד,
ולמה היא לא מעוניינת? מה עומד מאחורי האידיאולוגיה הזו? לא להכניס נציג לכנסת, מה עומד מאחורי זה?
מה שעומד מאחורי זה עיקרון נורא פשוט שהרבי קבע אותו, שחסידות חב"ד איננה מפלגתית ואיננה פוליטית, והיא פונה לכל חלקי הציבור. וכשחסיד חב"ד או מעמיד דוכן ברחוב ומציע ליהודי להניח תפילין, היהודי יודע שאין מאחורי זה שום פוליטיקה, אלא פשוט רוצים לזכות אותו במצוות הנחת תפילין. זה עיקרון שעליו אנחנו מוכנים לשלם מחיר, ואנחנו משלמים מחיר, כי בסופו של דבר מי שאין לו כוח פוליטי זה חסר בכל מיני דברים, וחב"ד משלמת את המחיר הזה ברצון ובשמחה ובאהבה למען התפקיד שהיא נטלה על עצמה בהשראת הרבי להפיץ יהדות ולהיות גשר שמחבר כל יהודי עם היהדות. עכשיו, הנחה נוספת שאתה אמרת שהיא לא נכונה, שהקולות של חב"ד מתחלקים מהליכוד וכדומה. אולי מתי מספר מאלה שמוגדרים חסידי חב"ד הצביעו ליכוד, זה ודאי שוליים שבשוליים. חסידי חב"ד רוצים להצביע למפלגה שיש לה גם את העניינים של תורת ישראל, גם את העניינים של ארץ ישראל.
מה גובר?
וכאן נמצא הדיון.
שאלה. תורה מצד אחד, ארץ ישראל מהצד השני. מה גובר על מה? למשל, יהדות התורה מצד ימין, מיכאל בן ארי או מפלגה ימנית מובהקת שתשמור על עקרונות ארץ ישראל השלמה מהצד השני. מה גובר על מה במשוואה הזו?
אז קודם כל השאלה היא למה זה צריך להיות במצב שאתה צריך לבחור בין אבא לאמא. למה שלא יהיה מצב שאתה יכול להיכנס לבית שבו יש אבא ואמא?
אין כזו סיטואציה, המפלגה לא יכולה לחיות על דגלי את שני הדגלים הללו.
אנחנו עדיין לא יודעים, אנחנו עוד לא, לכן אני אומר, כל הדיבורים האלה עכשיו זה כל כך מוקדם, שקודם כל נראה את הרשימות, נראה במה מדובר, אולי כן תהיה רשימה שבה יש את כל הדברים.
אלי ישי למשל, הרב אלי ישי, עונה על ההגדרה הזו?
אני לא אכנס לדברים האלה, זה מסוג הדברים שרבני חב"ד הם צריכים לקבל את ההחלטה. אבל אני רוצה לומר עוד דבר. אחד הדברים שהרבי תמיד הדגיש, הוא יזם וקרא ופעל שיהיה בלוק, לפחות בלוק טכני, שתהיה חזית דתית, כדי שלא ילכו לאיבוד קולות. עכשיו, כשאתה עושה חזית דתית, בשעתו הרבי דיבר על חזית בין אגודת ישראל לבין המבדל. אז ברור שאתה לא רוצה להצביע, מי שרצה להצביע לאגודת ישראל לא רוצה להצביע למבדל. אבל הרבי אומר, כשהולכים ביחד זה לא חיסרון. אתה מצביע לרשימה שלך, ואחרים יצביעו לרשימה שלהם. לכן גם יש שיקול, שגם הוא שיקול שצריך לזכור אותו. אם יש יהודי ברשימה פלונית, או יהודי ברשימה שנייה, שאתה סומך עליו, שאתה חושב שהוא בסדר גם בעניינים של, של, של יהדות, של תורה, וגם בעניינים של ארץ ישראל, זה שהוא חבר ברשימה שבה יש אנשים שחושבים אחרת, זה לא בהכרח חיסרון. מה, עדיף שהוא ילך לבד ויאבד קולות? אז הוא נמצא בתוך רשימה אחת, אתה מצביע לו.
אוקיי, כלומר, לא קיבלנו תשובה אחת ברורה מה גובר על מה, אלא תשובה שאומרת, אנחנו תמיד מנסים להביא את שניהם ביחד, באותה מפלגה, ומי שזה לא מצליח, אז יש כאלו שנותנים לפה, ויש כאלו שנותנים לשם, ואין אמירה ברורה. אז בוא רגע נעזוב את הבחירות, כי זה מבלבל אותנו. עקרונית, מה גובר על מה כשאחד בא על חשבון השני, הרב ברוד? לא קשור לבחירות. יש סוגיה שקשורה לשלמות ארץ ישראל, אם מצביעים בעד הממשלה או נגד הממשלה, כדי שארץ ישראל תישמר, מחזקים ממשלה שמצד שני פוגעת בתורה, בלומדיה, בקדושתה ובכבודה. מה עושים?
קודם כל, בוא נזכור שארץ ישראל זה לא איזשהו עניין לאומי, חילוני. אותה תורה שאומרת לנו שצריך ללמוד תורה, ואותה תורה שאומרת לנו שצריך שיהיו תלמודי תורה, אותה תורה אומרת לנו בהלכות שבת שאסור למסור שעל מארץ ישראל לידי אויבים, כי זה פיקוח נפש. זה עניין של תורה, זה עניין של הלכה, ולכן אי אפשר להפריד בין הדברים האלה. באותה מידה אני אשאל אותך, אם יש ממשלה שהיא נותנת לך לימוד תורה, אבל היא פוגעת בילודה, אז מה אתה מעדיף? זאת דילמה, זאת שאלה, זאת בעיה קשה, כי אתה רוצה שלא יפגעו לא בתורה ולא בילודה ולא בשום דבר שהוא מעקרונות היהדות. אבל לדאבוננו הרב, המציאות היא שגם ממשלות שמפלגות חרדיות היו חלק מהן, גם הם פגעו בעניינים של תורה. פגעו בעניינים של גיור, פגעו בעניינים של צניעות, פגעו בהרבה מאוד דברים.
אכן. אגב, חסידי חב"ד שגרים בכפר חב"ד לפחות כבר ענו על השאלות ששאלתי כאן בשידור.
חסיד חב"ד באופן פרטי יכול לומר משהו?
לא, כולם ביחד. ענו על השאלות, אני רואה עכשיו את תוצאות הבחירות לכנסת השבע עשרה בכפר חב"ד. יש כאן חמש קלפיות. אני עובר על כל תוצאות הבחירות הללו, גם בבית רבקה, בית ספר לבנות, גם המתנס מועדון פייס לבנות. יש כאן מאות קולות לאיחוד הלאומי, תקומה, התקווה, ארץ ישראל שלנו מולדת, שבזמנו הייתה מפלגה אחת.
אתה מדבר כנראה על תוצאות הבחירות מלפני 8 או 9 או 10 שנים.
מה זה משנה? העקרונות לא משתנים בחב"ד. באותה מערכת בחירות הייתה גם יהדות התורה, בקלפי אחד למשל, שהאיחוד הלאומי מקבלת 244 קולות, יהדות התורה קיבלה רק 16 קולות. בקלפי אחרת למשל, כשאנחנו מדברים על האיחוד הלאומי שמקבלת 369 קולות, באותה קלפי יהדות התורה מקבלת 36 קולות, וש"ס אגב 62. כשאנחנו מדברים על קלפי נוספת בכפר חב"ד, כשאני רואה פה לאיחוד הלאומי שוב 240 קולות, יהדות התורה עם 9 קולות.
אבל תן לי להבין, למה בחרת מתוך תוצאות הבחירות ללכת דווקא למערכת בחירות שהייתה כנראה לפני 2 מערכות או לפני 3 מערכות בחירות? למה לא הלכת לתוצאות הבחירות של מערכת הבחירות האחרונה?
אני רואה הבדל?
כן. מאוד מאוד מובהק.
למה? כי מה? השתנו העקרונות?
משום שהיה יותר אמון במפלגות החרדיות, המדיניות שלהם בתקופת הממשלה הקודמת נתנה יותר תחושה לחסידי חב"ד שאפשר לסמוך עליהם גם בעניינים של ארץ ישראל, ולכן הצביעו להם הרבה יותר.
מעניין.
עובדה.
אוקיי, קודם כל אנחנו מיד בודקים את זה, כדי גם לתקן את הרושם שיצרנו כאן בשידור. אבל אתה יכול לומר לנו לקראת הבחירות הבאות על מידת האימון שאתה אמרת עכשיו? איפה זה עומד עכשיו המדד הזה?
אני יכול לומר דבר אחד, שההתבטאויות של נציגים מהמפלגות החרדיות שהם מוכנים להקים ממשלת שמאל עם כל הגורמים שנמצאים שם בשמאל, זה לא בדיוק עושה טוב ליכולת שלהם לגייס קולות בקרב חסידי חב"ד.
אוקיי, כן, הנה התוצאות, רגע כבר נראה את זה לפי כפר חב"ד, מיד יהיה לנו. אגב, זה מעניין הנתון הזה שאתה אומר שזה משתנה מבחירות לבחירות. מתי אגב רבני חב"ד מתכנסים כדי להחליט בעניין הזה, כמה שיותר סמוך לבחירות?
זה בדרך כלל קורה בשבוע וחצי, שבועיים לפני הבחירות.
אוקיי, אז הנה, נץ מקבלת 54%, 1,278 בכל כפר חב"ד, עוצמה לישראל זה היה נקרא, בחירות האחרונות, יהדות התורה מחצית, 690 קולות, אבל הרבה יותר מ-19 ו-16 שראינו.
הוא אשר אמרתי.
הליכוד 127, הבית היהודי 111.
אגב, צריך לזכור שחלק מהמצביעים בכפר חב"ד הם לאו דווקא תושבי כפר חב"ד.
כן, בסדר, לא לקחתי פה שני קולות למפלגת העבודה או שלוש קולות לבלד. אני מדבר על 1,300 קולות לעוצמה לישראל מול 690 קולות ליהדות התורה. כלומר, על כל שלושה חבדניקים, שניים מעדיפים יותר ארץ ישראל ואחד יותר חרדים.
אבל תדע לך שהם עושים את זה בלב כבד, כי הם היו רוצים והיו שמחים להצביע לרשימה שגם הנושא של ארץ ישראל וגם הנושא של תורת ישראל, הם עומדים בראש מעייניה, ושהיא עומדת בתקיפות ובנחישות בשני הנושאים האלה, ולא להגיע לדילמה שאתה מציג פה, מה עדיף. למה אני צריך להעדיף? למה אני צריך לבחור בין העקרונות שלנו? אני רוצה מפלגה, ואני רוצה שתהיה לי אפשרות לבחור במפלגה שמייצגת נאמנה את כל הערכים שבהם אנחנו מאמינים.
ומשאין כזו, הקולות מתפצלים.
ומשאין כזו נוצרת דילמה לאנשים, ונוצרים ויכוחים, ויש תעמולה, וכל אחת מהמפלגות משפיצה את המפלגות האחרות, ונוצרת אווירה מאוד מאוד לא נעימה, ותחושת מיאוס שכל אחד מצפה ומייחל שזה כבר יהיה מאחורינו.
כלומר, בשקלול כל השיחה שלנו, שאגב הייתה מאוד מרתקת הרב בעוד כרגיל, אם אני לוקח את זה לאחוזים, כשיש לנו התנגשות בין כבוד התורה, לומדיה ורצונה, לבין שלמות ארץ ישראל על כל המשתמע, יש 65 או 70% לטובת ארץ ישראל.
זה מאוד קשה לומר את זה, גם צריך לזכור שאנחנו נמצאים פה גם עכשיו אחרי שנתיים שהיו קשות מאוד לענייני התורה, וגם זה נמצא בשיקוליהם של אנשים. בסופו של דבר זאת החלטה שכל בן אדם מקבל בעצמו, או אחד מתייעץ ברב שלו, אחד מתייעץ במשפיע שלו וכולי וכולי. אנשים נמצאים בדילמה, כי באמת יש כאן שאלות לא לגמרי לא פשוטות.
צריך לזכור ש-1,270 הקולות שהלכו לעוצמה לישראל לא השפיעו בסוף, לא על זה ולא על זה.
וזה אחד השיקולים שבהחלט צריך לשקול, שיכול להיות מצב שאנשים רוצים את הטוב ביותר, ובסופו של דבר, במקום לקבל את הטוב ביותר, הם מחזקים בקולות האלה את מפלגות השמאל, כי הקולות האלה שלא עוברים את אחוז החסימה, בסופו של דבר מתחלקים בין המפלגות הגדולות האחרות. גם את זה צריך לזכור.
טוב, מה נדבר רגע משפט אחד על חנוכה, חנוכיות מוכנות?
החנוכיות מוכנות, עומד להיות מבצע מאוד מאוד גדול של יציאה, כולל ביקורי בית.
מה סגינס השנה? הדלקת נרות חנוכה באנטרטיקה?
קודם כל, אני לא יודע אם באנטרטיקה, אבל בוודאי שבאלסקה, בוודאי שבסיביר, ובעוד מקומות ברחבי העולם יהיו הדלקות. גם כאן בארץ צריך לזכור שצעירי חב"ד פועלים מאוד מאוד במרץ, וכמו שציינתי, הנושא של ביקורי בית זה נושא שמאוד...
אשריכם ישראל, אשריכם ישראל שמפרסמים את הנס ומאירים את העולם באורות החנוכה, ותודה רבה לך הרב מנחם ברוד.
בוא נזכור את מה שפתחנו, שהערב זה סיום הרמב"ם, ומחר מתחיל המחזור, בעצם עכשיו הלילה מתחיל המחזור החדש, וכל אחד
שיהיה מזל טוב למסיימים, ובהצלחה למתחילים בלימוד משנה תורה להרמב״ם, מהלכות שכל כך צריכים ללמוד אותם, בעיקר ליום כשיבנה בית המקדש. הרמב״ם מתייחס בהרחבה לעניינים הללו.
הרמב״ם מתחיל ביסוד היסודות ועמוד החוכמות באמונה בהשם, ומסתיים בהלכות מלך המשיח.
אוקיי, תודה רבה הרב מנחם ברוד, דובר חב"ד.
שלום שלום.
פרסומת.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אל המפלגות שבבחירות הקודמות לא עברו את אחוז החסימה, אבל מנסות להשתלב הפעם אולי במפלגות אחרות, או שלא. שלום לפרופסור אריה אלדד.
ערב טוב.
בחירות קודמות, עוצמה לישראל בראשותו של מיכאל בן ארי, והפעם
כבר
טעית,
עוצמה
מה?
לישראל בראשותי.
ברשותך, סליחה, נכון, יחד עם מיכאל בן ארי, סליחה. אתם חוזרים למסגרת הזו?
נראה לי שלא, לא היה שום קשר בינינו בסוגיה הזאת. אני התבטאתי בכמה מקומות, אמרתי שאני משתדל לא לחזור על שגיאה פעמיים. בדיעבד הסתבר ש גם אם על בסיס סקרים בבחירות הקודמות חשבנו שיש סיכוי טוב שנעבור את אחוז החסימה, כיוון שאחוז החסימה עלה במידה משמעותית, היום הוא 3.25%, כלומר 4 מנדטים, אני מעריך שלעוצמה לישראל בתצורה הקודמת שלה אין סיכוי לעבור את אחוז החסימה.
אם תתמודד נניח בפריימריז של אחת המפלגות שהכי עונות על ההגדרה של גם האידיאולוגיה, גם תפיסת העולם שלך, אם אפשר לומר, זה משהו שאתה חושב עליו?
אני בהחלט יכולתי להתמודד בליכוד על פי המצע שלהם מ-1950, אבל לא הליכוד הנוכחי, בטח לא בראשותו של נתניהו.
והבית היהודי?
הבית היהודי הוא מפלגה, היא מפלגה, בוודאי מפלגה ראויה. השאלה היא לאיזה חלק מחלקיה אני מאמין יותר. אני בוודאי קרוב לאורי אריאל יותר בענייני נאמנות לארץ ישראל, ודווקא בסוגיות דת ומדינה אולי אני יותר קרוב לבנט, אבל אני חושש חושש מאוד. אין לי הוכחות להגיד לך על מה אני מתבסס. אולי אם אני מאזין בקפידה לרעיון של 80 הדקות שנתן נפתלי בנט למרטין אינדיק בפורום צבן האחרון, ואני שומע את בנט אומר שם שזה נכון שהוא רוצה לספח את שטחי C כחלק מהתוכנית המדינית שלו, אבל זה יכול להידחות ל-20 שנה או 40 שנה, אני מבין שהאיש לא מתכוון באמת להכיל את החוק והמשפט הישראלי על ארץ ישראל. כלומר, האם יש לפנינו ליכוד ב'? ליכוד
עם ריכוז גבוה יותר
של חופשי כיפות?
מיד נדון בשאלה, מה יותר בעייתי, שלא יהיה ייצוג לדעות כמו שלך בכנסת, או אחרת, ואני רוצה לצרף לשיחה את דני דיין, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
אתה מצטרף לבית היהודי.
שלום, אריה.
אתה מצטרף לבית היהודי, מתמודד שם בפריימריז, כי אתה מאמין בדרך של הבית היהודי, או כי אתה באופן אישי רוצה לקדם את השקפת עולמך בתוך הבית היהודי, שהיא כרגע המפלגה הכי מתאימה.
אני חושב ששני הדברים נכונים. אני בהחלט רוצה לתרום את תרומתי. אתה יודע שהיום הפוליטיקה הישראלית היא במידה רבה פוליטיקה פרסונלית, אבל אני חושב שבלי קשר לכך, בנוסף לכך, אני חושב שגם הבית היהודי הוא המסגרת שכיום, אני מדגיש כיום, הולמת אותי יותר. זה לא היה ככה תמיד. הבית היהודי שינה את חוקתו לפני כחצי שנה ופתח את שעריו לכל נאמני ארץ ישראל על מידת ההידור בשמירת המצוות השונות. מבחינה מסוימת אני רואה היום בבית היהודי את ביתה של תנועת התחייה שבה הייתי פעיל, והייתה המפלגה האחרונה שהרגשתי שהיא מתאימה לי כמו כפפה ליד, ואני לא מתפשר בהיותי חבר בה.
כלומר, יש מקום הבית היהודי לדעות פרסונליות של אנשים שמאמינים קצת אחרת אחד מהשני, ועדיין להתנהל בתוך קונסטלציה אחת.
ובלבד שמאמינים בשלמות הארץ.
זה ברור. פרופסור אלדד לא רק מאמין בשלמות הארץ, אלא נלחם כל חייו על שלמותה. ובכל זאת נדמה שהוא לא מוצא את מקומו בבית היהודי בגלל דעותיו של נפתלי בנט.
טוב, אני מצר על כך, כי אני חושב שהאמירה האחרונה של ידידי הטוב פרופסור אלדד הייתה בה, הייתי אומר, מן התהרנות האידיאולוגית. ותהרנות אידיאולוגית הוא דבר מבורך בחדרי דיון תיאורטי, הוא דבר שלפעמים אין לו מקום בצדי המעשי.
אתה צריך להיות יותר מעשי, הוא אומר לך, פרופסור אלדד, במילים ישירות. אתה לא ריאלי.
יכול להיות שדני צודק. אני רק אשאל אותו, מה קרה בליכוד בשנתיים האחרונות? הלו, אני הופתעתי לפני שנתיים כשהוא הצטרף לליכוד, מה השתנה בליכוד שגרם לו היום לעזוב אותו ולעבור לבית היהודי?
אני אסביר. אני בשמחה אני אסביר. קרו שני דברים, לאו דווקא בליכוד, אלא במערכת הפוליטית. האחד, אם לפני שנתיים הייתה רק מפלגה אחת, שהייתה עמוד התווך של המחנה הלאומי, מבחינה מספרית, ואם היא הייתה יורדת מתחת למספר המנדטים מסוים, אותה מפלגה, המחנה הלאומי היה עלול לאבד את השלטון. ונכון שזה שיקול טקטי, לא שיקול אידיאולוגי, אבל טקטיקה בפוליטיקה יש לה מקום. אז כרגע יש שתי מפלגות כמעט שוות משקל, כמעט שוות כוח, ההבדלים הם קטנים מאוד, ולכן אפשר לעבור מן הטקטיקה אל האידיאולוגיה. ובאידיאולוגיה, כאשר מפלגה אחרת אומרת על מדינה פלסטינאית כן אבל, והשנייה אומרת לא, אז ברור שאני מעדיף את זאת שאומרת לא.
השאלה היא איך יכולת להצטרף למפלגה שאומרת כן אבל? כלומר, איך יכולת לשבת בליכוד כשראש המפלגה אומר מדינה פלסטינית?
קודם כל, אני הצבעתי לליכוד, לא הייתי חבר פעיל בליכוד, אבל מעבר לזה אני אומר, אני חשבתי שאם בגלל אותו דבר שכיניתי טהרנות אידיאולוגית, אנחנו נעביר את השלטון לשמאל, יצא שכרנו בהפסדנו. אני לא מתבייש לומר שיש לי גם שיקולים של, נקרא להם ריאל פוליטיק, או של כיצד משלמים על השלטון. אני, הצלקת הפוליטית שאני נושא על גבי, היא שותפותי יחד עם גאולה כהן, אליקים האצני ובני קצובר, בהפלתו של יצחק שמיר. ובאותו רגע חשבתי שאנחנו נמצאים במצב דומה, היום המצב הוא שונה.
דני, אתה יודע שאני פלסטיקאי ואני מומחה בצלקות, אני עובד עכשיו על ספר שיוכיח שאתה יכול להסיר את הצלקת הזאת מגבך.
טוב, אני ארגיש את הקשה הגדולה.
אם לא מפלגה, אז לפחות יצירה ספרותית, אבל בכל זאת, הפרופסור אלדד, כשאנחנו מדברים על הסוגיה הזו של מפלגות שמתאימות לך או לא, האיחוד הלאומי יותר קרובה? תקומה, סליחה, בראשותו של אורי אריאל.
בוודאי בנושא הנאמנות לארץ ישראל והמטרה להכיל את החוק והמשפט הישראלים על יהודה ושומרון, כן. וצודק דני דיין, כל מפלגה כזאת זה לא רק עניין של סיסמה גדולה לשים, אלא יכולת הביצוע. דרכי נפרדו מתקומה ערב הבחירות הקודמות לא על בסיס אידיאולוגי אלא על בסיס של הערכות סיכויים וסיכונים. יכול להיות שאם המפה תשתנה הפעם שוב נמצא את עצמנו במסגרת אחת, אינני יודע.
מנהלים שיחות?
הייתה תקופה ש באופן אקראי מאוד כנראה מועדי זריקת הזבל לפח הזבל השכונתי של אורי ושלי חפפו. משום מה בחודשים האחרונים אנחנו אפילו לא נפגשים שם.
אתה יודע שזה היה
הדונם הצפוף
ביותר בחברי כנסת במדינת ישראל, הדונם של אורי ו...
כן, אנחנו שכנים, ודאי שכנים טובים, אבל לא שוחחנו בחודשים האחרונים.
אוקיי, אתם לא צריכים אפילו מכשיר טלפון כדי לשוחח על זה, אבל נמתין, נראה, נאחל לשניכם בהצלחה, דני דיין ואריה אלדה, תודה רבה.
תודה רבה.
מני גרה, פרשננו, שוב איתנו, שלום מני. מני? מיד יהיה איתנו מני, ואנחנו מנסים לשמוע ממנו על שמה של המפלגה החדשה של אלי ישי. יש כזה כבר שם, לפחות כך על פי הדיווחים בערוץ 2, ואנחנו מנסים להבין גם מהם השמות החדשים וגם האם המפלגה הזו כבר רשומה, האם אלי ישי כבר קנה מפלגת מדף או שהוא צריך עכשיו לפתוח בתהליך למצוא מפלגה רשומה כזו כדי להלביש עליה את מפלגתו באופן חוקי. מני איתנו?
כן.
אוקיי. איך קוראים למפלגה החדשה לפחות לפי מה שאנחנו יודעים?
זו ההצעה וזה הרעיון לשם, חייב לומר מקורי מאוד, מרן. זה השם שראש
הממשלה
רוצה, פונה לרשם המפלגות בבקשה לרוץ תחת השם הזה. בשס כבר מודיעים שיתנגדו לשם הזה, ואם אכן ההתנגדות הזו תתקבל, או אם אלישע בסופו של דבר ירוץ יחד עם אורי אריאל, השם השני המדובר זו מפלגת יחד.
או יחד או מרן, צריך לזכור שהדיון בסוגיית מרון, הדיון המשפטי, האם אפשר לקרוא למפלגה על שמו של אדם, האם המילה מרן היא שם של אדם, כי היא בזמנו הייתה מפלגה לפני 20 ומשהו שנה, שרצתה לקרוא לעצמה מפלגת בגין, ונפסלה וכל מיני דברים מהסוג הזה. דיון משפטי מעניין שוועדת הבחירות תעסוק בו, השופט שאמון על העניין הזה, ויהיה בהחלט מרתק לקרוא את הפרוטוקולים של הדיון שיעסקו בזה, אבל יש כבר שם חילופי, אתה אומר.
כן, השם החילופי זה שם, של, שם יחד, זה מה שהם מציעים, אבל אתה יודע, נראה שגם הוא אומר
בפרט
אצל אלישע, ללכת על הסיפור הזה באופן סופי, מפלגה נפרדת, אין דרך חזרה לשעת.
זה סופי, זהו? כלומר, זה לא ספין, אה?
כן, כרגע זה כבר נראה כמשהו שהוא לא ספין, ככה אני שומע בשעה האחרונה מאז העדכון הקודם שלנו בתחילת המהדורה, נראה שכבר אין דרך חזרה, למרות שרונן צור, אתה יודע, אמר אצלך פה משפט מאוד חשוב, נתן איזשהו פתח, אבל נראה לי שדווקא מכיוון מועצת החכמים, נסתם הגולל והסיפור מאחורינו, אלי ישי כבר לא יהיה בשס, כך זה נראה הערב, בפרט כשאנחנו רואים את התגובה המהירה של שס בהתנגדות חריפה לעניין הזה של שימוש בשם של מרן.
ואם הם יעסיקו את ועדת הבחירות,
אם השם יהיה מרן, התקווה היא שבסופו של דבר המפלגה הזו לא תקבל גם את התוספת של הזצל.
אוקיי. מני גרה, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר, שלום לך.
שלום גם לך.
הממשלה אישרה את מינויו של אייזנקוט לתפקיד הרמטכ"ל הבא של צה"ל.
נכון, תשמע, האמת היא שהסיפור, המשפט הזה הוא קל מבחינת אייזנקוט. הבעיה הקשה היא תהיה כאשר הוא יצטרך להתמודד עם ממשלה כזאת ואחרת. זה לא קורה בשנים האחרונות בכלל. כלומר, כל רמטכ"ל שנכנס לתפקידו בשנים האחרונות ידע לקראת איזושהי מציאות הוא נכנס. כאן אומרים עם קורבה והיום אחרי המינוי הוא מאושר וטוב לו, והוא שמח בחלקו, והמחמאות שהוא מקבל מכל הכיוונים היו טובים. אבל תשמע, ניכנס בעוד חודשיים, בדיוק בערב בעוד חודשיים, ב-14 לחודש פברואר, בתפקיד הרמטכ"ל, שחודש לאחר מכן יש בחירות בישראל, לך תדע עם איזה שר ביטחון הוא יעבוד, כבר אומרים למקור אביו, ולך תדע עם איזה מטר הוא יעבוד עם ראש ממשלה כלשהו, ולכן המציאות היא לא פשוטה לחלוטין, מה גם שהוא נכנס לתוך סיפור מאוד מורכב. גם הסיפור הפלסטיני, גם הסיפור המצרי, הסיפור בעזה, וכמובן לבנון, כל אלו הסוט שלהם, ולכן הסיפור הזה הוא מאוד מורכב, מאוד גדול.
אוקיי, בוא נדבר על עוד אירוע אחד שמתרחש בערב שבת האחרונה, פיגוע עם חומצה של מחבל ערבי שמנסה לפגוע במשפחה יהודית וזורק עליה חומצה, האירוע הזה מסתיים עם נפגעים, אבל אין מחסומים וסוגים לנשקים שהמחבלים משתמשים בהם.
נכון, התחום היצירתי וכל הפעילות הזאת מסביב, אתה רואה, וכל דבר ודבר, אומר לי היום גורם בשבק, כשאתה מתכונן אליו, אם זה הסכינים ואם זה האקדחים ואם זה מציגויות אחרות של דריסה, אז לכאורה חשבנו שברגע שפתרנו את הבעיה באמצעות הקמת בטונדות, אז פתרנו את הבעיה של המפגעים בדרכים, אז בא המפגע השני שבוע לאחר מכן והתחיל לפעול עם סכינים, והנה ראינו את הדוגמה הנוספת ביום שישי האחרון, כאשר מחבל מגיע עם בקבוק חומצה, נכנס לתוך רכב עם חלק, עם פלג גופו העליון, שופך את החומצה על שלוש בנות, בנות 11 ו-10 ו-12 ועל אימן, ועל עוד טרמפיסט שעומד שם בתחנת הסעה. לא זו בלבד, הוא ממשיך אחר כך כאשר עוטפים אחריו, הוא מסתובב לכיוון האנשים ומנסה לדקור אותם במבריג שהיה ברשותו. ברוך השם שאחד האנשים שהיו שם באזור הזה מצליח לשים עליו יד, לראות בו ולפגוע בו ובסופו של דבר גם לנטרל אותו. אבל כפי שאמרת ופתחת לענות בצורה נכונה, האפשרויות הן כל כך מגוונות שבמעט במערכת ביטחון בימים האחרונים נערכים הרבה מאוד דיונים כיצד לא רק למנוע את הפיגוע הבא, אלא כיצד לבנות תשתית ומערכת שלמה,
ואני יכול לגלות לך כאן הערב הזה, שלא בכדי שורר בימים האחרונים יותר שקט באזור ירושלים, ולא בכדי יושב ראש הרשות הפלסטינאית אבו מאזן מדבר על כך שהוא לא מוכן לכך שיפסק התאום הביטחוני עם ישראל, למרות שהיו כאלה שדיברו על כך עם מותו של השר המחבל בשבוע שעבר, וזה בעקבות פגישה שהייתה לו בביתו, הנה אני מחדש לך הערב הזה דבר מעניין וטוב, מבחינת המערכת השיתוף הפעולה, פגישה שהייתה בביתו של ראש השב"כ, כאשר הנשיא הפלסטיני מבחינתם, אבו מאזן, מגיע לביתו של ראש השב"כ כדי לדון איתו בכל הנושאים העומדים על הפרק. אז זה שאנחנו רואים את המציאות בשטח יורדת ופעילות הרבה פחות חבלנית, חלק מהדברים, חלק גדול יש לומר מהדברים, נעשים הרבה מעבר לשטח שבו אנחנו מדברים, הרבה מה שנקרא בשפה המקצועית מתחת לרדאר, יחד מזו זה לא מונע מהפלסטינאים להמשיך ולעשות כל מיני פעולות שלהם, אם זה לפנות לאום.
הם כמובן ממשיכים לנסות בכל דרך,
נכון.
לביתיים המאמצים הללו לא מבשילים, אבל מערכת הבחירות בישראל כנראה גם תשתק את המהלכים הללו מצידה של ישראל. קובי פינקלר, כתבי יוני צבא וביטחון, תודה רבה לך.
מודה לך, ערב טוב.
עכשיו אל הכלכלה.
בחסות בנק מרקנטיל, מתחתנים, מחתנים, מרקנטיל מציע לכם הלוואה לחתונה עד 150 אלף שקלים והטבות נוספות. בכפוף לתנאי הבנק, מרקנטיל, מבינים אותך מצוין.
אנחנו עם צבי טסלר, כתבנו לענייני כלכלה. צבי, מה בפיך?
ערב טוב, אבי, בפי הצעת עבודה, האם היית מוכן לעבוד 3.5 חודשים ולקבל תמורת ישיבה בבית 137 אלף שקלים, מה אתה אומר?
אוה, מה תגלה לנו?
אז הנה, העבודה הזו היא נורא פשוטה, ומי שהולך להתפרנס בגלל הוא חבר הכנסת הטרי, רלב מג'אדלה, שמונה במקום חבר הכנסת המתפטר פואד בן אליעזר, ימין בן אליעזר ממפלגת העבודה. הכניסה שלו היא אוטומטית, הכנסת כבר יצאה לפגרה, כך שעד שלא תהיה איזושהי ישיבה, אם תהיה טקס השבעה, ובכל אופן כבר חבר כנסת מן המניין, הוא זוכה לכל התנאים, גם משכורת חודשית עבור הישיבה בפגרה, גם הוצאות חקירת רכב, גם הוצאות טלפון, ואפילו אם הוא יוצא לשכה חוץ פרלמנטרית עד לאחרי הבחירות, עד שימונו חבר הכנסת החדשים, הוא ייהנה מכך.
בכל זה כאשר אין כנסת, אין ועדות כמעט, אין דיונים במליאה בוודאות.
אין כמעט, כאילו, בהחלט. אבל הוא לא חריג, זה לא פעם ראשונה ולא פעם אחרונה שזה קורה. אגב, בימים הקרובים יש עוד חברת כנסת שאמורה להיכנס, חברת הכנסת עירונית תירוש, מקדימה היא תחליף את חבר הכנסת חסון שעומד להתפטר, וגם היא תהיה בסוג של פגרה, זו עבודה מאוד נוחה, אבל מסתבר לא כולם רוצים אותה. ראש המועצה האזורית גלבוע היה אמור להיות לפני חבר הכנסת מג'אדלה במפלגת העבודה, אבל הוא ויתר על התענוג הזה, הוא יש לו עבודה מסודרת במועצה האזורית גלבוע, ולא היה משתלם לו להתפטר מהמועצה רק בשביל לכוון כחבר הכנסת לשלושה חודשים וחצי, למרות השכר הנאה וחוסר הרצון בעבודה. הוא אמר היום שהוא מעדיף להרוויח את לחמו ביושר, תמורת עבודה קשה, ולא כך להרוויח בלי לעבוד. הוא מקווה להיכנס לכנסת הבאה וכך לתפקד כחבר כנסת מן הבניין, אבל הם לא שוברים שיא. השיא של כל השיאים היה בכנסת ה-16 חבר הכנסת אפי הושעיה, הוא לא היה פעם היחידה שהיה חבר כנסת, אבל גם אז ערב הבחירות התפטר חבר כנסת והוא מונה, אבל כעבור חצי יום בלבד הוא החליט שהוא לא רוצה להיות שותף לביזיון הזה, והוא התפטר, ולמעשה הוא היה חבר הכנסת שכיהן את התקופה הקצרה ביותר, אבל כמו מג'אדלה וגם חבר הכנסת רונית תירוש, היו עוד שכיהנו כהונה קצרה של 3-4 חודשים, אחת מהן היא חבר הכנסת פנינה רוזנבלום הליכוד, שגם היא הייתה בזמנות 3 חודשים.
אכן, ושווה לבדוק, תאמין לי צבי, שיש חברי כנסת שמכהנים 2-3 לאורך כל הקדנציה, ולא תמיד אתה מוצא אותם עושים משהו, אז כך שזה לא איזשהו דבר יוצא דופן.
אפשר להתנחם שלפחות ב3.5 חודשים הם לא מזיקים, ולא מחוקקים הצעות חוק מיותרות.
אוקיי, צבי טסלר, תודה רבה לך, כתבנו הכלכלי. עכשיו אנחנו עוברים אל הפינה של בנק מרקנטיל. שלום ליובל זוהר, שלום לך.
ערב טוב אבי. בעוד כ3 חודשים יערכו בחירות בישראל. מבדיקה שניתחו את מדד תל אביב 25 ב3 חודשים לפני ו3 חודשים לאחר תקופת בחירות, אנחנו רואים שהשוק מפרש את מידת חוסר הוודאות כתוצאה מהבחירות שאמורות להאריך, ובדרך כלל השווקים הניבו תשואה מאוד מאוד נמוכה, ואפילו שלילית בתקופה של שלושה חודשים לפני הבחירות. גם בתקופה שלאחר הבחירות לרוב לא הניבו תשואות חיוביות, אם זה בתקופה של 96-99, גם בשנות ה-2000, כל הבחירות שהיו, כל מערכות הבחירות שהיו, לרוב באמת לא ראינו איזה שהן תשואות חיוביות בתקופה שלפני. בתקופה שאחרי, כמו שזה נראה, זה יותר תלוי בפרמטרים כלכליים אחרים שנבוא מכך. אבל בכל מקרה, השוק כרגע בהחלט בחוסר ודאות, ואנחנו רואים את זה בשבועיים האחרונים, תיקים שהחזיקו משהו כמו 30-40% זגרות חוב קונצרניות ירדו לפחות באחוז. אם מסתכלים על מה עשו בשנה האחרונה מדדי אג"ח קונצרני, אז כמעט כולם מופסדים, לבד מכמובן מדדי אג"ח ממשלתי. מסתכלים לדוגמה, מדד טלבון תשואות, הוא ירד בחודש האחרון למעלה מ-5%, כמעט 6% אפשר לומר, וכל הטלבונדים גם ירדו למעלה מ-1.80%, כך שבאמת כרגע אגרות חוב קונצרניות ירדו לא מעט, ויכול שיש אפשרות לבוא ולרכוש אגרות חוב קונצרניות כהחזקה וכתחליף לתוכניות חיסכון, כמובן ברמת סיכון שמתאימה ללקוח. אם לקוח הוא באמת לקוח שאוהב סיכון, אז כמובן יש אג"חים שהם בדורגים נמוך. מי שפחות אוהב סיכון ואוהב יותר אג"חים סולידיות, אז לבוא ולהשקיע באג"ח של בנק זה לא יותר מסוכן מאשר להשקיע בפיקדון של בנק. בכל מקרה, כמובן, מי ששם לב בחודש וחצי, חודשיים האחרונים, אנחנו דיברנו לא מעט על העניין של לצמצם אג"ח קונצרני בתיק, שפחות כדאי להחזיק אותם, כיוון שהם נסחרים בתשואות מאוד מאוד נמוכות ובפער מאוד זניח מול אג"ח ממשלתי. ובאמת זה קרה, אנחנו רואים בשנה האחרונה כל המדדי אג"ח קונצרני בתשואה שלילית בשנה האחרונה. לכן כדאי לבוא באמת לבחון מול היועץ שלכם, אומרים שבתייעצים, לכמה זאת אתם מקווים להמשיך ולהחזיק את התיק, והאם כדאי באמת לבוא ולהגדיל אג"ח קונצרני כהחזקה ישירה ולא דרך קרנות, כדי שיהיה לכם איזשהו עוגן בתיק לתקופה של השנה הקרובה. ערב טוב אבי.
ערב טוב, תודה גם לך.
בחסות בנק מרקנטיל, מתחתנים, מחתנים, מרקנטיל מציע לכם הלוואה לחתונה עד 150 אלף שקלים והטבות נוספות, בכפוף לתנאי הבנק. מרקנטיל, מבינים אותך מצוין.
סיימנו את המהדורה המרכזית להערב, הרבה מאוד פוליטיקה ורעשים פוליטיים, מחר כרגיל כאן בשבע, תודה לצוות, להתראות.